הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד.
כולם, איזה כיף גל שהצטרפת אליי כאן. למי שלא מכיר, אני אציג קודם כל גל, אחד האנשים שאני מאוד מאוד אוהבת אצלנו באלעד, הוא ה-CTO של חטיבת הדאטה שלנו. אבל אני בכל זאת אציג אותך כמו שאני רואה אותך, אני, אתה יודע, מהמשקפיים שלי. אז ככה, כולנו חושבים בעזרת מילים ולפעמים תמונות, מדמיינים, חולמים, אבל גל חושב בעזרת מספרים. וכל מה שלנו נראה רגיל, אצל גל הופך להיות פוטנציאל לנתוני דאטה מדהימים שיכולים לשנות את העולם, או לפחות את החברה שלכם. גל, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה, ורק בשיחת הכנה שעשינו להקלטה שלנו היום, דיברנו גם על דאטה, גם על היסטוריה, גם על התנך, על השפעות גיאופוליטיות, כלכלה, ועל איך עושים ממש ממש טוב ותורמים גם ברגעים הכי שחורים של השביעי לאוקטובר בעזרת דאטה. נגיע לבסוף כדי לא לבאס לנו את כל השיחה. תל אביבי, שגר כמה שנים בתפוח הגדול, בקורונה חזרת אלינו לארץ, אבל מדי פעם אתה אוהב לעבוד ככה מחול, אז אנחנו פוגשים אותך בחלון של הטימס, והשמועה אומרת שפחות אצלנו במשרדים ככה, השמועה אומרת שכמה מפרויקטי הדאטה הגדולים ביותר, פיצחת תוך כדי שאתה עושה ריצת מרתון. אז מדהים. אז איזה כיף שבאת.
שמח מאוד להיות פה. זו הקדמה מהממת, שירי, אני מאז אוהב אותך. איזו אלופה שאת.
אתה יודע, לא קשור לשיחה, אני הזמנתי אותך קצת לדבר על דאטה, ואיך כל העולם של ה-AI השפיע על דאטה בעצם היום. אבל ככה, לא קשור לשיחה, כשאני עובדת עם אנשים בשיווק בכל מקצוע, אז תמיד אני אומרת, אני צריכה לראות את האור בבן אדם, ואז ככה, שנדלק לי האור, אני כאילו מתאהבת בתכונות היפות, ואני עוזרת בעצם לקדם את התחום, לא משנה אם זה טכנולוגיה או מה שזה. אז ככה היה גם במקרה שלך, ונראה לי שהיה לנו כזה קליק מהרגע הראשון.
לגמרי.
תגיד לי רגע, דאטה זה דבר כזה גדול, מורכב, אני חושבת שכל אחד גם חושב משהו אחר שאומרים דאטה, אז תספר לנו קצת מה זה דאטה בעצם בחברות, אבל תנסה ככה, פגשת את הדודה במעלית, ואיך אתה מסביר לה מה אתה עושה?
כן, שאלה סופר מעניינת. אני חושב שדאטה זה באמת היכולת להסתכל על דברים שקרו בעבר, על היסטוריה, ובאמצעות הפיסות מידע האלה, באמצעות השברירי מידע האלה, לנסות לחזות ולצפות מה יקרה בעתיד. עכשיו, דאטה זה יכול להיות באמת דאטה עסקי. לצורך העניין, אני יודע שהחברה שלי, היה לה מחזור מחירות מסוים, ואקוסיסטם מסוים. באמצעות המחזור מחירות של העבר, אני יכול לחזוק את מחזור המחירות של העתיד. אבל okay. זה יכול להיות גם כן במקומות של התנהגות צרכנית, זה יכול להיות גם בהיסטוריה שלנו. האם כמות הפעמים שהלכתי לחדר כושר, לצורך העניין, יכולה להשפיע ולחזות את המשקל שלי, או את כמות הפעמים העתידית שאני אלך לחדר כושר, או איזה תחרויות אני אעשה, ואפילו איזה אנשים אני אפגוש בדרך.
אוקיי.
Okay. אז דאטה זה בעצם סוג של הכל.
ומה אתם עושים בעצם בתור אנשי דאטה?
אז בתור אנשי דאטה, באמת זה לא רק פוגש אותנו בעולמות של האנליזה, שזה היותר המיינסטרים, איך אנשים מסתכלים על דאטה. זאת אומרת, דשבורדים, לראות את הדאטה, איך להציג אותו, איך לבנות את הסיפור באמצעות הדאטה. אבל העולם של הדאטה הוא רחב יותר. כאילו, דאטה זה משהו שאתה צריך א' לאגור אותו. קודם כל, אתה צריך למצוא אותו. אחרי שמצאת אותו, אתה צריך לאגור אותו. אחרי שאגרת אותו, אתה צריך לחשב אותו. ובסופו של דבר אתה צריך גם כן להנגיש אותו. וההנגשה שלו היא מאוד מאוד חשובה. איך אתה מנגיש אותו? האם זה יהיה בתור גרף מגניב כזה, או האם זה איזה דוח שאתה תראה, או אפילו פעולה שתתבצע באופן אוטומטי על ידי מחשב.
אוקיי.
Okay. אז העולם הזה של דאטה זה עולם מאוד מאוד רחב, שתומן בתוכו המון המון שלבים, עם המון המון בעלי מקצוע שמתעסקים בדאטה ועושים עליו מניפולציות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר אמור, אם באמת נעבוד בצורה נכונה, לשפר ביצועים, ביצועי עסק, ביצועים אישיים וכיוצא בזה.
אוקיי, אז איזה בעצם אתגרים יש בעולם הדאטה? הרי זה לא משהו, הדאטה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 5 שנים, היום, ואני מניחה בעוד 2 שנים, זה משהו אחר.
כן, לחלוטין. בשנים האחרונות אנחנו רואים באמת התפוצצות של עולמות הנתונים. הן מבחינת הכמויות הנתונים שנאגרים, הן מבחינת סוגי הנתונים שאנחנו מקבלים. אם פעם זה היה רק מספרים לצורך העניין, או קבצי טקסט, היום אנחנו יכולים לקבל קבצי אודיו, אנחנו יכולים לקבל תמונות, סרטונים, זאת אומרת, בכל המקומות האלה יש המון דאטה, המון, המון מידע שאנחנו רוצים לחלץ אותו. אז באמת האתגרים הם משתנים באופן אקספוננציאלי, במיוחד לאחר הקורונה. כל המהפכה של הכלכלה הדיגיטלית בעצם יצרה המון המון חברות והמון המון דרכים להשיג יותר דאטה ולהשתמש בדאטה הזה בצורה חכמה יותר או נכונה יותר.
למה בעצם? מה קרה בקורונה חוץ מזה שהתחלנו לקנות יותר באונליין?
הפסקנו לצאת החוצה, הפסקנו לצאת מהבית, והפסקנו להיפגש, עשינו פוסט לשנה וחצי שהפסקנו להיפגש עם אנשים, חוץ מהמשפחה הגרעינית שלנו. ומה שזה יצר, זה יצר יתרונות לחברות טכנולוגיות, שאמרו, כמו לצורך העניין זום, שבעצם אמרה, חבר'ה, בואו נפתח פה איזושהי מערכת, שמאפשרת לאנשים לקיים שיחות טלפוניות ושיחות וידאו, באמצעות האינטרנט. ועל הדבר הזה התפתחו טכנולוגיות חדשות. אומרים, אוקיי, יכול להיות שאני יכול להוציא באופן אוטומטי תמלילי שיחה. ויכול להיות שחוץ מהתמלילי שיחה, אני יכול גם לראות מי הבן אדם שמדבר, או כמה כל בן אדם מדבר בשיחה.
אוקיי, ומה אני עושה עם הדאטה הזה בעצם? מה זה מעניין אותי, מה שנקרא? כאילו, איפה זה פוגש חברות?
זה פוגש חברות לצורך העניין בסוגי פגישות. האם כל האנשים שנמצאים בפגישה, כל האנשים שמזומנים לפגישות, האם כל האנשים באמת צריכים להיות מעורבים בפגישה? האם יכול להיות שאנחנו מזמינים אנשים שפשוט יושבים ורוב הזמן שותקים? אם אני יכול להוריד צברי בקבוק, לצורך העניין, אני יכול להקליד ולתעז את המשימות שניתנות, אני יכול לראות שיכול להיות שמישהו חסר בחדר. עשינו 10 פגישות טלפוניות או 10 פגישות וידאו, ושם של מישהו כל הזמן הוא עלה בשיחה ואמרו, תגיד לזה, תגיד לבחור הזה, תגיד לבחור הזה. יכול להיות שבפגישה 11 אני כבר אתן המלצה, הבן אדם הזה ראוי שהוא יהיה בשיחות, כי זה יקצר את לוחות הזמנים. זה יקצר את זמני התגובה שלנו למוצר חדש.
כן. אז כאילו, אתה אומר בעצם שאם בהתחלה הדאטה זה היה, נראה לי בעיקר בעניין של או הנהלת חשבונות, או עניין של לקוחות, כאילו לאסוף קצת פרטים.
כן.
היום בעצם דאטה זה הכל.
כן.
זה גם הפרטים האישיים שלנו, וגם התמונות והתגובות אולי שלי בתור לקוחה. חברות יכולות להתעניין בזה ולראות איך אני מגיבה, ואז אולי להציע לי דברים אחרים?
אפילו ביותר מזה. עולמות HR לצורך העניין. יכולים לנטר שיחות ולראות מה התרבות הארגונית שלי. האם אנשים מדברים אחד על השני? האם כל האנשים בחדר מקבלים את היכולת לבוא ולהתבטא? יכול להיות שזה משהו שיכול לעזור לי לפיתוח עובדים. אז כמו שאנחנו אומרים, דאטה זה בעצם הכל. ודאטה הוא לא רק לשפר את ביצועי העסק, אלא גם יכול לשפר את התרבות הארגונית שלי בתוך העסק. לוודא שאנחנו כן יודעים לדבר בצורה ראויה אחד לשני, ובמידה ולא, אנחנו יודעים גם לשים את המקום, ולהכווין איפה אנחנו יכולים להשתפר.
אז כשאתה בעצם בא לחברה, מה אתה תכלס בעצם עושה?
אז מאוד תלוי לאיזה חברה. לכל חברה יש את האתגר הדתי שהיא צריכה להתמודד איתו. אין בין, אני... חברות יכולות להגיד שאנחנו צריכות עזרה באנליזה. צריכים פרסונה עסקית שיודעת לחשוב ולעזור לנו לקבל החלטות טובות יותר באמצעות טכנולוגיה.
אוקיי.
זה אתגר ראשון, אני צריך אנליסט. אבל חלק מהחברות שאנחנו פוגשים, וזה הפן היותר בק-אנד, יותר מאחורי הקלעים, שהוא לא כזה סקסי כמו, עכשיו אנחנו פתרנו את האתגר המחירות הגדול ביותר שהיה לנו, אלא אנחנו מקבלים כמויות מאוד מאוד גדולות של נתונים, ופתאום המחשב נתקע, או פתאום המחשב קורס, או פתאום המחשב לא יכול להכיל את כל כמות הנתונים האלה. ואז הם פונים לאנשים כמונו, שאנשים כמונו באים ואומרים, היי חבר'ה, צריך לעשות שינוי בתשתית של הדאטה, על מנת שנוכל בסופו של יום להנות ממנו ולהשתמש בו באמת כנכס אסטרטגי.
זאת אומרת שאתה לא רק משתמש בדאטה, אתה בעצם אומר להם, שימו, ככה תנהלו את הדאטה שלכם, תשימו פה.
אנחנו בונים את, אנחנו קוראים לזה בעולם שלנו מחזור החיים של הדאטה, שהמחזור החיים הזה הוא מתחיל במקורות נתונים, שחיימים איפשהו באקוסיסטם, ואנחנו מלווים את הדאטה במשפך מסוים, עד שהוא מגיע לצרכן הדאטה שנמצא בקצה. ויש המון דברים שקורים בדרך, המון דברים. בין המעבר הזה, שאיך אנחנו מזיזים את הדאטה מנקודה א' לנקודה ב', על לגבי איך אנחנו מאשרים אותו, עם איזשהו מודלים סטטיסטיים, שאנחנו יודעים להפוך דאטה גולמי לתובנה עסקית, ובסופו של דבר, איך צרכן הדאטה יצרוך אותו בצורה התנוחה ביותר, שבאמת תגרום לו לבצע פעולה, שתשפר משהו.
שזה לא אקסל, אני מקווה, או דשבורט, או מה...
לפעמים כן, לפעמים כן. יש אתגרים שהחבר'ה בעצם רוצים לתחקר את הנתונים בעצמם, והם רגילים להשתמש בכלי עבודה שקוראים לו אקסל, והם רק מחפשים דרך להתחבר לדאטה הייחודי, האיכותי, הכמותי הגדול הזה, בצורה נוחה שתאפשר להם לתחקר אותו, קוראים לזה דאטה מיינינג, לתחקר אותו באופן, או קריאת מידע, לתחקר אותו באופן שהוא פשוט, שהוא קל, שיהיו זמין.
מהמם. ומה יהיה הלאה לדעתך?
וואו, מה יהיה הלאה?
שנייה, נכנס AI, כאילו איך זה ישפר לנו את העניין הזה של הדאטה?
וואי, AI זה באזוורד מאוד רציני בשנתיים האחרונות, שאני לא חושב שיש...
פוגש את הדאטה? פוגש.
בוודאי. מה זאת אומרת? הוא משנה משחק רציני.
כן.
כאילו, עבודה ש... אנחנו פוגשים את עולמות AI בשלושה פילרים עיקריים. פילר של, אנחנו קוראים לזה אפליקיישן ואינובציה, שבעצם נתונים שקיימים בעולם, בחלל החיצון, איך אנחנו יכולים להשתמש ב-AI, על מנת להביא את הנתונים האלה לעולם שלנו, מה שנקרא לדאטאבייס. דוגמה טובה זה תהליך שמסתכל, מקליט את השיחה ביני לבינך לצורך העניין, ואנחנו יכולים להשתמש באיזשהו קומפוננטה של AI, שמבינה מה אנחנו מדברים, מתעדת את השיח הזה, ושומרת את המידע הזה בקפצי טקסט, שנשמרים איפשהו.
אוקיי.
ואז בעצם כל הדבר הזה שקורה עכשיו, מתועד, וזמין לי לתחקור עתידי. הפילר השני, זה מה אנחנו עושים עם הדאטה. אחרי שהנתונים האלה הגיעו לתוך הדאטאבייס, אוקיי, מה אני יכול לעשות עם זה? אם אני ממשיך עם האנלוגיה שהתחלתי איתה, אז בעצם לקחנו את הקפצי דקסט, את טקסט, החומר הגולמי של מה שדיברנו, ואני רוצה לחלץ מילות מפתח, כדי באמת לנסות לזקק על מה שירי וגל דיברו, ואחרי זה אולי גם לבצע סיכום, ולתמלל אותו בצורה כזאת, שאחר כך צרכן עתידני, לא יצטרך לשמוע את כל השיח שקרה בינינו, אלא רק יקבל איזה נקודות מעניינות, שיכולות לגרום לו להבין מה הסיכום של השיחה בינינו. והפילר האחרון, בהמשך לאנלוגיה,
כן.
זה הנגשת המידע. זה איך הצרכן בסופו של יום יצרוך את הנתונים. אז כמו שאמרנו, זה יכול להיות בתוך איזה סוג של סיכום בנקודות.
כאילו גם פה יש אבולוציה, כמו שאני רואה את זה לפי מה שאתה אמרת, אם זה התחיל באקסל ועבר אחר כך לדשבורדים שהציגו את המידע, אז אני קופצת אחר כך כאילו אחרי מהפכת ה-AI, אז איך מנהלים יצרכו בעצם את ה...
לגמרי. והכישורים שנדרשים בשביל לגרום לדבר כזה, האבולוציה היא לא רק בטכנולוגיה, אני רואה את האבולוציה שמתרחשת גם כן בחשיבה הקריטית של אנשים, זאת אומרת, אם היינו רגילים לעשות א', עכשיו צריכים להבין איך אנחנו עושים את זה ב', והסקילסט, זה לא מספיק לדעת טכנולוגיה ספציפית אחת, פתאום מפתחי ביי צריכים לדעת לכתוב קוד. אז יש דירה שלמה של משימות ושיטות עבודה שהם צריכים ללמוד על הדרך, שהם לא היו רגילים להם, ואנחנו רואים את ההתפתחות הזאת קורית, ואנחנו מאוד מתרגשים להיות חלק באירוע הזה.
כן. תן לי דוגמה, איך בעזרת דאטה, אני יכולה לשפר מחירות לדוגמה של ארגון. אחת הבעיות שארגונים הכי רוצים, זה תמיד להגדיל את המחירות שלהם.
שאלת מיליון הדולר, איך אני יכול לעשות יותר כסף?
זה להגדיל את המחירות.
The Alchemist, איך אני יכול לקחת פחם ולהפוך את זה לזהב? אני חושב שהדרך שאנחנו פוגשים ברוב החברות, במיוחד בעולמות של מחירות, זה להכיר יותר טוב את הלקוח ואת הצרכן.
שמה זה אומר?
שזה אומר להבין יותר טוב מה הצרכן רוצה, ולפני זה מי הוא הצרכן. האם אני יכול להכניס אותו לתוך איזה פרופיל מסוים, כדי לדעת איזה שירותים יכולים להניע אותו לפעולה. ואז זה מגיע לידי ביטוי בשני אופנים. א', מרקטינג, כאילו אני מכיר את הצרכן שלי יותר טוב, אז אני יכול לתת לו תוכן שיווקי יותר טוב, שיגרום לו באמת לבצע רכישה.
כן.
אז זה בפן של הצרכן, בפן השיווקי, אבל זה גם כן נופל בפן של הפרודקט. איך הצרכן או משתמש הקצה משתמש בשירות שלי. היום באמצעות דאטה אני יכול בעצם לבצע מה שנקרא Product Analytics, שאני אוסף את כל, את כל התהליך של הצרכן, איך הוא engage או איך שהוא משתמש במוצר, ואני יכול לזהות חלקיקים במוצר שהם תקעים איתו. לצורך העניין, הלקוח עבר באיזשהו פאנל, הוא חיפש איזשהו מוצר, הוא לחץ קליק, המוצר הופיע בעגלת קניות שלי, הצרכן הגיע לעגלת קניות, אבל הוא לא קנה את המוצר. ואז אני יכול להתחיל לשאול את השאלות, א', למה הוא לא קנה את המוצר? ושאלה שנייה, אם אני יכול לגרום לצרכן לקנות בלי שמגיע לעגלת קניות. היום באמזון יש כפתור שקוראים לו Buy Now. ומגלים שצרכנים שבמקום לבוא ולהתחיל להמיס את העגלת קניות, ופתאום הם רואים בחשבונית $1,000, הם אומרים, וואי, רכשתי כל כך הרבה, כל כך הרבה מוצרים, כאילו, טוב, אני אשמור את זה למחר, ועובר מחר, והליד כבר התקרר, וזה כבר לא כזה מגניב, והדופמין כבר ירד בגוף, אז אין את האימפולסיביות הזאת ללחוץ על הכפתור ובאמת לקנות. ואז הם, מה שאמזון אמרו, אוקיי, אולי אנחנו נצליח לשמר את הערנות הזאת של הדופמין, שבמקום להסיף לעגלת קניות, אני יכול ללחוץ Buy it now. ואז בעצם הלקוח, הוא לא מחכה שכל העגלה תתמלא, אלא מאפשר לקנות בלחיצה מהירה, והופ, הגדלתי את המחירות שלי.
ואז אתה יכול בעצם להתאים לכל לקוח, בעצם מה שמתאים לו, אחד כזה יותר אימפולסיבי, אז אתה פונה אליו בעצם עם הכפתור לרכישה מהירה, ואם יש לקוח שהוא כזה אוהב להשוות, אוהב לזה, אז אתה לוקח אותו בעצם בדרך אחרת?
כן, לחלוטין. אני יכול באמת לייצר פאנלים שהם שונים, ויותר מזה, אני יכול גם, יש עולם שלם שקוראים לו אפליית מחירים, price discrimination בעולמות הכלכלה, שבעצם אומרים
מה זה אומר? מה זה אומר לנו האנשים הפשוטים?
אז price discrimination אומר שלכולנו יש מחיר מסוים שאנחנו היום מוכנים לשלם בשביל מוצר מסוים, ואם בעולם שהכל היה פתוח והכל היה מותר, בעצם כל צרכן היה מקבל את המחיר המקסימלי שהוא היה מוכן לשלם, והמחיר המינימלי שבעצם החברה מוכנה למכור אותו.
זה מה שעושים כל הסופר נראה לי, כאילו, לא?
אז היום את יכולה להסתכל לצורך העניין על חברות תעופה, שאת רוכשת כרטיס טיסה, ואת יכולה לקבל מחירים שונים לגמרי אם ה-IP שלך הגיע ממדינת ישראל, או שה-IP שלך הגיע מאנגליה.
נכון, זה מעצבן.
אבל זה מעצבן, בגלל שאת נופלת תחת בקט מסוים, של פרופיל צרכני מסוים, ושהם יודעים שבאופן סטטיסטי, רוב אנשים בפרופיל שלך, הם יצרכו, הם יתעצבנו על הצריכה, אבל א', הם יחזרו לצרוך ממני, כי אני אמרתי את זה, והם מוכנים כן. שם יותר ממישהו אחר.
זה דוגמה קצת שלילית, זה כאילו, השפעה לא טובה, על, כאילו, אני פתאום לוקחים את הדאטה הזה, ויכולים ממש לשנות דאט קהל, או חשיבה של אנשים.
דוגמה שלילית למישהו אחד, אני חושב שהיא דוגמה חיובית למישהו אחר.
כן.
כאילו זה כאילו סכום אפס כזה, נכון? כי כן, הלקוח במקרה הזה הפסיד או הרוויח, תלוי אם הוא מקבל יותר, אבל בעצם החברה הרוויחה את עוד את ה5% על הדוגמה נוספת, אולי בעולמות האלה שהם גם כן די סקרי, זה כל הנושא של פוליטיקס אנליטיקס.
שזה
בעצם האנליטיקה של הפוליטיקה. יש סיפור מפורסם על Cambridge Analytics, שלכם השתמשו במידע צרכני, באמצעות המידע הצרכני הזה הם ידעו להכווין אנשים או לתת מסר, תוכן מסוים לאנשים, כדי שהם ילכו ויצביעו לטראמפ.
שזה בעצם, רגע, אני רוצה רק שנייה רק להבין שהבנתי. זה בעצם, הם לוקחים את כל המידע שלי ברשת, לא יודעת, אני מפרסמת, הם יודעים שאני אימא, הם יודעים שאני גרה פה, הם יודעים שאני עובדת בזה, ואז הם בעצם ממיינים את המידע הזה והם... מה הם עושים איתו בעצם?
הם בונים פרופיל. חשוב להגיד ששירי לא מעניינת, גל הוא לא מעניין. אנחנו עוד פיסת מידע במארג רחב.
אנחנו פרופיל בניתוח הדאטאי.
אנחנו תצפית בניתוח הדאטאי. אנחנו עוד אובזרוויישן. שהמספרים הגדולים בעצם מאפשרים לי לבנות פרופיל מסוים, שאני יכול לנטר ולטרגט אותו. בעולם של השיווק, בעולם של המחירות, יש פרופיל יש שיטת עבודה שקוראים לה לוקי-לייק.
כן, נכון.
שלוקי-לייק הוא בעצם מוצא בדיוק את אותם אנשים שהם דומים לשירי.
נכון, אם אלה קנו אצלי, אז אני עכשיו אקח אנשים שהם לוקי-לייק, ואני אנסה בדיוק. לשווק להם, והסיכוי שהם יקנו ממני הוא יותר גבוה.
בדיוק, זה הפרופיל.
אז נחזור לדוגמה שנתת על קיימברידג'.
אז קיימברידג' אנליטיקס בעצם ידעו לזהות את הסיבה שעלו עליהם, דרך אגב, זה בגלל, לא בגלל שהם עשו את מה שהם עשו, זה בגלל שהם אספו את המידע בתצורה לא חוקית. אבל חברות של פוליטיקס אנליטיקס, הם בונים עץ סוציאלי או סושיאל גרף, שבעצם יודע לחבר את כל הנקודות. אז הם יודעים איפה שירי עובדת, ומי החברים של שירי בפייסבוק ובאינסטגרם, ועל מה שירי עושה לייקים, ומי החברים שלה בלינקדין, זאת אומרת, מי היא עובדת, ומה הם מעלים, ואיזה פוסטים, ואז הם יודעים בעצם לתת ציון, שהציון הזה הוא נע בין 0 ל-1, תוך אדם בארצות הברית, 0, אתה תצביע בוודאות לדמוקרטים, למפלגה הדמוקרטית, ו-1, אתה תצביע בוודאות למפלגה הרפובליקנית, okay. אדום מול כחול. והם אומרים שמי שנמצא בקצוות, אין טעם לגשת אליו, אין טעם לדבר איתו, כי אין סיכוי עכשיו שאתה שכנעי מישהו שהוא מגה, או מישהו שמאוד מאוד אוהב את טראמפ, להצביע לביידן. אז מה שחברות שיווק אוהבות לעשות, זה למצוא את ה-0.5, את אותם האנשים המתנדנדים, הסווינגרס.
כן.
והמטרה שלהם זה א', להשפיע עליהם עם תוכן, תוכן מסוים, שילכו להצביע למפלגה שאני רוצה שהם יצביעו, ויותר מזה, שהם יקומו מהכיסא שלהם, ויזיזו את הטוסיק שלהם, וילכו לקלפי ויצביעו.
בעצם, כאילו, אני לא בטוחה שמה שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים אותו באופן עצמאי, או שאנחנו מושפעים.
כן, זו אמירה שהיא תמיד נכונה. אנחנו, בסופו של דבר, גם כן מכונות שרידות, שמקבלים המון המון גירויים מהסביבה, והגירויים האלה...
ואם מישהו משפיע ואומר, עכשיו תראי את זה, עכשיו תראי את זה, עכשיו תראי את זה, אז הוא ממש יכול להנדס את איך שאני אחשוב בהמשך.
כן, הוא יכול לגמרי לגרום לך לצורך העניין להגיד לך דרך איזה רחוב לנסוע, בגלל שהוא משפיע על ווייז, ווייז יכולה להגיד לך דרך איפה תיסעי, ומה הוא יודע מה התורה בדרך.
כן.
או אם עכשיו שאת יודע שהרמון זמן לא היית בחופשה, בגלל שהוא רואה שלא פרסם בשלוש השנים האחרונות תמונות מארצות אחרות, והוא יודע שהחברות שלך, שאת מאוד מאוד בקשר טוב איתם, כרגע רובם חזרו מיוון, בגלל שהוא גם רואה את, את החברים שלך, שהם שגרי המידע, שבעצם מפרסמים את המלון הנהדר שהם היו ביוון. אולי זה זמן טוב, אולי שירי ליתחם עכשיו, להציע לה חופשה ב-20% הנחה. אולי זה זמן טוב להציע לה את זה.
טוב, אני חייבת להגיד לך שזה קצת מלחיץ אותי, המחשבות האלה שאני לא... חושבת באופן עצמאי, ועוד כשזה בעניינים של בחירות וכאלה, זה משוגע. גם ככה אנחנו עולם של קצוות.
לגמרי, אבל אולי יש בזה גם יתרונות. צורך העניין, אולי באמת את תהני מהמוצר הטוב הזה, שלא היית נהנית ממנו אם לא היית נחשפת, או, כן. או לא היה מותאם לך באופן קסטום, באופן...
כן. טוב, אני חייבת לאזן קצת כאילו, דיברנו על דאטה ואיך זה משפיע, ואז כזה, זה טיפה יותר לחלק הדארק, בעיניי לפחות, אז... אני רוצה קצת ככה לשתף את כולם, אני יודעת, אבל אתה גם תסת...
להקליל את האווירה.
לא יודעת אם להקליל, אבל לתת אור, להכניס קצת אור, אני פותחת התריסים.
אוקיי.
ולספר קצת על איפה דאטה פגש אותנו באחד הימים הכי שחורים שלנו, שזה בשביעי לעשירי, ואני יודעת שהרבה דברים טובים נעשו בעזרת דאטה, דברים שאפילו אנחנו אנשים הרגילים כאילו לא יכולים לתפוס.
לחלוטין, אז באמת בשביעי באוקטובר, אני חושב שכולנו נתפסנו די בתדהמה, וכמות הכאוס שהייתה במדינת ישראל היא באמת קשה מאוד לתאר אותה.
נכון.
אולי נתאר אותה קצת במספרים. לצורך העניין, לחודש הראשון, לאחר השביעי באוקטובר, עדיין היו כ-1,500 נעדרים שלא יודעים מה קורה איתם.
אוי, זה משוגע.
1,500 אנשים, חודש לתוך האירוע, כן?
משוגע.
1,500 אנשים שלא יודעים אם הם חיים, אם הם מרצחו, אם הם חטופים, אם הם סתם נעלמו, פשוט כאוס. לי ולצוות שלי היה באמת את ההזדמנות לקחת חלק בפרויקט של החמל האזרחי, של האחים לנשק, שזה פשוט חבר'ה מדהימים שפשוט הרימו חמל, גייסו את כל חברות הייטק הישראליות, כאילו באמת, הטאפ של הטאפ הגיע, ובמשך מהשביעי באוקטובר פשוט הרים חברת הייטק. חברת הייטק עובדת, שכל מטרתה היא לנסות לזהות ולעזור למשפחות החטופים, או יותר נכון לממשלה, לנסות לזהות נעדרים וחטופים ברשתות החברתיות, באמצעות טכנולוגיה. שהרעיון באמת היה, בוא נבנה איזשהו סוג של דאטה פייפליין, שיודע לקבל פידים, או זרמים של נתונים, של תמונות, של, של סרטוני וידאו, ולהעביר אותם תחת משחול, תחת איזה דאטה פייפליין כזה, ובאמצעות מודל סטטיסטי, לנסות לזהות את החטופים והנעדרים שלנו. וזה היה פרויקט שבאמת היו מעורבים בו כל ספקיות הענן הגדולות, המון חברות דאטה ולא דאטה, חבר'ה טכנולוגיים, אנשים פרטיים, פרילנסרים, שכל מה שהם רצו לעשות זה באמת להשתמש בכישורים, הכישורים שלהם כדי באמת לנסות לעזור.
השאירו את האגו מחוץ לחמל וכל אחד הביא את הכישורים שלו.
לחלוטין, לחלוטין. המשימה האחד, כאילו תמיד אני אומר שהאתגר הגדול ביותר הוא לא הטכנולוגיה, זה באמת החלק האנושי, וזה היה פשוט מדהים לראות את האנשים שהם מנכלים של חברה, פשוט מפשילים שרבולים, ואומרים אוקיי, איפה צריך אותי? ויושבים קצת מאחורה או לוקחים קצת יוזמה כשצריך, ופשוט עובדים בסינרגיה על מנת לבוא ולייצר איזשהו אירוע כזה. שמאפשר לנו לעזור איכשהו במאמץ המלחמתי הזה.
כן, וואו, איזה מדהים, זה ממש מכניס הרבה אור הסיפור הזה.
ישראל במיטבה, באמת, באמת, אחרי כל הפרופו שחור, באמת ישראל במיטבה. הכל מהכל, כל הצבעים, כל הסוגים, כל המינים, כולם היו שם באמת במטרה אחת לעזור איפה שאפשר. פשוט
מדהים,
מרגש.
זה גם... חלק מהמהות של הדבר הזה, לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש בה לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
וואי, אז קודם כל איזה כיף שסיפרת לי את זה, ושיתפת ככה את כולם, ואני מסתכלת ואני רואה שעבר הזמן וזה בשנייה, כאילו רק התחלתי לדבר איתך, אני לא מאמינה, חזון טס.
וואי, באמת?
כן, אז וואו, גל, תודה, תודה, תודה. איזה כיף שבאת, איזה כיף שסיפרת לנו ככה, הכנסת אותנו לעולם שלך, של המספרים, של הדאטה, שככה לרגע נראה את זה דרך המשקפיים שלך.
תודה לגמרי על ההקשבה, ושירי, אני לא יודע אם המאזינים יודעים את זה, אבל את מהממת. אז תודה לך על ההזמנה.
נכניס את זה לתואר. ביי, להתראות.
ביי, ביי.
טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד. הפודקאסטים של 103 FM.